אתה היית צריך להזכיר.
כן.
אבל עבדה לי המחברת. זה היה משהו עם שני...
רגע, להזכיר, צריך להזכיר לרב,
אה,
זה לא
זה.
מי
מישהו
רוצה
את
המחברת?
שתי המאות, כיבוש לנהל מצב הוגה. טוב, כל בסדר, אתם רואים איזה מזל שביקשתי משניים?
אנחנו נבקש רק
את זה.
אם אנחנו נקשיב להקלטה עכשיו נמצוא את זה.
טוב, איפה היינו? כן, עוד 32. דיברנו
על המקום של הציווי בהפיכת אדם טבעי לאדם אנושי, שדרוג אדם טבעי לאדם אנושי, ודיברנו על החשיבות של הציווי. דיברנו על זה שיש יכולת לקדש משהו בצורה חיובית ויש בצורה שלילית. זה כמה אתה אומר, דיברנו על זה שכשאדם הולך לאכול שוקולד, השאלה מי אוכל את השוקולד? מי מוליך את האדם? אם האדם הוליך את יצרו, שיצרו מוליך אותו. מי הלך עכשיו למקרר ב-12 בלילה, פתח אותו והוציא משם דני ואכל? האם זה האדם או זה? ופה אני רוצה שנייה לעשות את זה הפוגה קצרה כדי להבהיר את הנקודה הזאת. זה בעזרת ניתוח של שתי סוגי הנאות, שתי סוגי דחפים שיש באדם. באדם יש סוג דחף אחד וסוג הנאה אחד, וזה הנאת כיבוש. זאת אומרת, האדם נהנה מהפעולה עצמה, לא מהמצב. תן לדוגמה הכי טובה, תלכו לבורגרנץ', תראו שם אנשים שקנו כזה, כן? ההנאה היא מאכילה, נכון? אתה נהנה מאכילה, אתה לא נהנה מהתוצאה. הרומאים הביאו את זה לידי קיצוניות, והם רצו לאכול הרבה, כי מאוד כיף להם לאכול. מצד שני, אין להם מקום בבטן, אז אתם יודעים מה הם עשו? כן, אכלו מנה ראשונה, גמרו את המנה הראשונה, שרים במקום שיר באוכל עליון, ואיזה מנה שנייה, כן, הקיעו, זאת אומרת, הם נהנו מהפעולה עצמה. זה גועל נפש, זה מכוער, זה מגעיל, זה... נכון? זה סוג אחד של המנה. ופה ההנאה עצמה היא זה דחף מסוים שנטבע באדם כדי שיסביע את האבונו, אז יש לו הנאה מהדבר הזה. יש הנאה אחרת, הנאה ממצב, מהמצב שאדם הגיע אליו, לא מהפעולה עצמה אלא מהמצב שאדם הגיע אליו, אוקיי? זאת אומרת, אדם אוכל ונהנה, אוכל עם חברים, יושב בנחת, סעודת שבת וכו' ונהנה, אחרי שהוא גמר לאכול הוא נהנה, טוב לו עם מה שהיה, לא אחרי שהוא גמר לאכול הוא מרגיש מפוצץ וגועל נפש עם עצמו. אני זוכר שכשהייתי בחמישית היה לנו רוח אצל חברים, התארחתי אצל חבר שבעקבות הרוח הזה מאז הפסקתי לאכול לפני התפילה בשבת. עד אז הייתי סומך על הקולה הזאת של שאחרת אני לא אתכוון לתפילה כי אני ארעב, ומאז הפסקתי עם זה. ומעשה שהיה כך היה, אמא של אותו בחור הייתה אישה מיוחדת, ואחד הדברים שייחדו אותה זה שהיה לה עוגות גבינה מדהימות. מדהימות. בבוקר קמתי ויש לי חולשה עצמה לעוגות גבינה. זאת אומרת, זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, נראה לי. מהאוכל כמובן. וקמתי בבוקר, היה שם עוגות גבינה, ואכלתי 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 ואכלתי. ואחר כך כל התפילה הרגשתי גועל נפש, אני זוכר את עצמי שבא מוסף. ומאז אני ממש, כאילו, מאז לא הייתי מסוגל לאכול לפני התפילה, אבל כך זה כבר איזה הרגל שנטבע בי. זאת אומרת שיש דברים שאדם עושה והוא נהנה מאוד מלאכול את ההוגעה הזאת, אבל הוא בכלל לא נהנה אחר כך מהמצב הזה. יש דברים מסוימים שבו אדם הגיע למצב שטוב לו איתו, לא בכלל בצורה סבירה, ישב בצורה נעימה, כן? זה יוצר איזו הרגשה טובה אצל האדם. זה נכון גם בתחומים אחרים, זה נכון גם בתחום של מוזיקה, נכון? מחפת לך תגיד לא, יש מוזיקה מסוימת שגורמת לאדם להרגיש מאוד ליהנות לשמוע אותה, אבל לא בהכרח התחום מביאה אותו לאיזה מצב מסוים, זאת אומרת הוא נהנה מהשמיעה שלו. יש מוזיקה אחרת שגורמת לאדם להיות במצב נעים, אבל זה נכון גם בקשר בין איש ואישה. יש באדם יצר מסוים, מיוחד אצל הגבר, הרצון הזה לספק את היצר. לאישה זה לא ככה, זה דבר שחשוב לדעת אותו. האישה עצמה בנויה בצורה הרבה יותר בריאה ונכונה. לא בריאה ונכונה, זה איזושהי השלמה מסוימת, אבל הרבה יותר טבעית ואמיתית. לגבר יש איזה רצון מסוים לעשות
למלא את פורקנו ואת יצרו. ומה הוא מרגיש אחר כך? אז אני אספר לכם שהיה לי חבר בצבא, קורס מפקדים, שאני חושב שפעם דיבר איתי ואמר לי שהוא לא זוכר איך הוא אמר, מאוד מקנה או לא זוכר, לא חושב שהוא אמר שהוא מקנה, היה מאוד בהמי, אבל אמר שהוא נמצא עם איזה בחורה, אבל אחרי שהוא נמצא איתה בבוקר מגעילה אותו, משהו קצת כמו הרומאים האלה, כן? כאילו הוא עושה, מספק את אהבתו, כמו הסיפור על אמנון ותמר, כמו הסיפור על אמנון ותמר, שכל העניין זה רק סיפוק התאווה, וברגע שסיפוק התאווה נגמר, אתה מחפש משהו יותר מזה. אתה כל פעם רוצה לעלות ולעלות, כי הנאה שלך היא מעצם הכיבוש. כן? כמו עם הבורגרן שלו. אתה רוצה רק לאכול ולאכול ולאכול ולאכול. מה שקורה בתרבות המערבית, שהיא כל הזמן מקדישה את זה, שמה שקורה לפעמים זה שעוד פעם, אתה מחפש משהו עוד יותר, עוד יותר, כן, עוד יותר מגרע אותך, עוד יותר זה, זה גולש לכל מיני דברים נוראים, כאילו, של כל מיני דברים מסוכיסטיים וכו' וכו' וכו', שקשורים לרצון הזה, כל הזמן כאילו להגיע לסיפוק גדול יותר ויותר. והטרגדיה האישית הנוראית פה, פשוט נורא, זה שזה לא גורם לאנשים להיות מאושרים. זה לא גורם להרגיש טוב עם עצמם. שנייה אחרי זה מגעיל אותם. בדרך כלל, אם אדם נמצא עם מישהי והיא מגעילה אותו, אז סבל לך שגם הוא מגעיל את עצמו. ויש לעומת זאת תחושה אחרת, תחושה שאדם נמצא עם יכול טיפה לזוז ואז אני יכול להיכנס. יש התחושה הזאת, שזה יותר הדחף של הסיפוק של היצר. יש תחושה אחרת, תחושה של חיבור. כמו עם האוכל, כמו עם כל דבר אחר שדיברנו עליו. שגורמת לאדם עושר. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו, בכלל לא קשור לקדושה. קשור סתם לתועלת של בן אדם. יבוא אליי בן אדם הכי מטריאליסט, לא מאמין בכלום, אני אגיד לו, תקשיבי, כדי שיהיה לך טוב, תכבוש את היצר שלך. אל תעשה כל מה שבא לך, תעשה מה שנכון לך. גמרת לאכול את ההמבורגר הראשון, קודם כל שב, תאכל אותו בנחת. תטול ידיים, תאכל, אתה לא עוזב. תאכל אותו בנחת, תאכל אותו בנעימות, תשב, תלעס את הביס לאט. בא לך עכשיו, כן? אל תעשה את זה. אל תעשה את זה כי אתה פוגע בחיבור שלך באמת לאוכל. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שצריך לקדש הכל, אתה רוצה לקדש את האוכל, אתה צריך לאכול אותו בקדושה. מה זה לאכול בקדושה? לאכול בקדושה זה אומר לאכול את זה תוך חיבור אליו. לגרום לזה שגמרת לאכול, יש לך הרגשה טובה. גם לגבי דברים שבינו לבינה, שהפעולות שאתה עושה יהיו פעולות שאתה שולט בהם ושאתה באמת צריך אותם. הרי היצר הזה שיש באדם לכבוש הוא יצר מסוכן, הוא מסוכן פעמיים. זה שאדם רעב, זה יצר טוב כשהוא אדם רעב, נכון? שאדם רעב שהוא יאכל. אבל מה שקורה זה שהיצר הזה לא נעצר לפעמים, נכון? הוא לא יודע כמה זמן צריך לספק את זה. ודבר שני זה שלא תמיד הוא יודע מה טוב לאדם ומה רע לאדם. הוא גורם לאדם לאכול דברים שאולי רעים לו. זאת אומרת, זה יצר שנברא ברמה טובה, אבל הוא חייב ריסון. הוא חייב שידעו לעצור אותו. אם לא יעצרו אותו, הוא לא יהיה לו את רגעי העושר האלה והסיפוק והרגשה הטובה. אדם צריך לדעת שקשר עם בת זוג, קשר עם בת זוג, דורש ריסון פנימי, שגורם לחיבור אמיתי. העובדה שאדם, נדבר על זה עוד בזאת השם ההמשך, אדם יודע שיש זמנים מסוימים שבהם הקשר הפיזי מותר ויש זמנים מסוימים שבהם הקשר הפיזי אסור. זה גורם לאותו ריסון, לאותו זה שהחיבור עצמו הוא לא חיבור כדי לספק את יצרו, אלא חיבור שגורם לו לנח. עכשיו תשימו לב, זה לא, הגישה הנוצרית אומרת להיחסה. אנחנו לא אומרים שזה יחסה, להפך, אנחנו אומרים שזה דבר טוב ושהיצר הזה הוא דבר מרומם, אבל אנחנו אומרים תקדש אותו. איך תקדש אותו? תקדש אותו על ידי זה שתשלוט בו. אתה חייב לשלוט בו. אם תשלוט בו יהיה לך טוב. אם הוא ישלוט בך, אוי ואבוי לך. ואני אומר לכם עוד פעם, אתם גם אין מרצות, אני מדבר עם חבר רווקים ובמובן מסוים קצת קשה לדבר על הדבר הזה, אבל תדמיינו לעצמכם שאתם נמצאים בצום, נכון? כשאדם בצום הוא בטוח שהוא יכול עכשיו תביא לו מקרר שלם, נכון? צום תשעה באב, י"ז בתמוז, שעה שש אחר הצהריים. מה אוכלים בסעודה שוברת צום? קודם כל נביא איזה חמש פיתות, אחרי זה גם כמה סטייקים ונשתה, נכון? אתה מדמיין, בונה על זה. מה קורה בפועל? אכל לחמניה וחצי. נכון. כי אדם צריך משהו מסוים, יש את היצר מה הוא רוצה ויש מה הוא באמת צריך. אדם חייב לדעת שהוא שולט ביצר שלו ולא היצר שלו שולט בו. וזה נכון גם בכל דבר, זה נכון גם לגבי היצר של היצר שבינו לבינה. גם לגבי היצר הזה, באדם יש דחפים, המון 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 דחפים, זה בריא שזה ככה, זה צריך להיות ככה, זה בסדר, כמו אדם בצום, ברוך השם שהוא רעב, אוי ואבוי אם הוא לא היה רעב בצום. זה מסוכן. גם פה, ברוך השם שיש לאדם יצרים, ברוך השם. אבל אדם צריך לדעת שהוא צריך לשלוט בהם, ואם הוא לא ישלוט בהם, אז נכון שתוך כדי צום זה יותר קשה, אבל אחרי שמותר לאכול, אדם צריך לדעת לשלוט באוכל, לשלוט בחיבור הזה. זאת נקודה מאוד חשובה, ביצב הזה. מכל עץ הגן תאכל, תאכל, מזה אתה לא אוכל. וזה חשוב שמזה אתה לא אוכל. כי בזכות זה שמזה אתה לא אוכל, כשאתה אוכל מזה, אתה החלטת שאתה צריך לאכול מזה. וזה מתאים לך לאכול מזה. ואז אתה גם אוכל את זה בקדושה, ופה יש זכות גדולה שזכינו לה. תראו, יכול להיות מצב שבו לא כיף לשמור תורה ומצוות. שהתורה ומצוות זה איזה מטלה כזאת. יש גישות מסוימות שרואות בתורה ומצוות איזה מטלה, איזה יעקה. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מאמינים להפך, אדם שעושה תורה ומצוות יותר מתחבר, יותר טוב לו עם עצמו, יותר מרגיש מאושר. לא איך עכשיו, אבל זה לא אחד לאחד, זה באופן כללי. כן? ופה כאילו יש מצב מסוים שבו הקדושה גורמת לאדם להרגיש יותר טוב עם עצמו. זה לא חייב להיות ככה. עקדת יצחק הציג מודל אחר. מודל שבו אתה מחויב לקדוש ברוך הוא ללא גבולות, בלי קשר למה וכו'. אבל פה אני מדבר על מודל שונה. מודל הזה שבו האדם כובל את עצמו, ועל ידי זה שהוא כובל את עצמו, מקדש את מעשיו, ואז טוב לו עם עצמו. אדם יושב בסעודה ויורד על חבר שלו. או אדם יושב בסעודה ומדבר בנעימות עם חבר שלו, מקשיב לחבר שלו, או צוחק באמת יחד איתו, לא, אתם יודעים. אתה צוחק על מישהו, אתה אומר לו, לא, אני לא צוחק עליך, אני צוחק איתך. בסדר. תודה רבה לך באמת. אבל כשאדם יושב ככה, ומתחיל לרדת, ומריצים, אני מניח שלמרבה הצער, מן הסתם יצא לכם לשבת פעם באיזה מושב ליצים כזה, נכון? שכל אחד מריץ חוקים ויורד ומספר על ההוא ועל ההוא. התחושה שיש לאדם אחרי זה היא תחושה כזאת של ריקנות. זה לא גורם לו, הוא נהנה באותו זמן שבו זה, אבל אחר כך זה לא גורם לו להרגשה טובה. אדם שישן עם חברים, באמת, שיחה נעימה, שיחה טובה, לא אומר לכם רק דברי תורה, שיחה סתם, שיחה סתמית, אבל שיחה של חיבה, של אהבה, של נחמדות, הוא מרגיש רק טוב. יצא לכם לעשות פעם על האש נגיד עם חברים? לא, אני אומר, אלה יש חברים שאתם אוהבים, שכיף לכם איתם וזה, אחרי זה אתם מרגישים הרגשה טובה. מרגישים כאילו הרגשה מרוממת כזאת, למה? כי היה נחמד, אדם הוא... מה זה?
היה
פולמוס,
עלה יש עם חברים.
נו.
מוצש.
לא, אתם לא מעדכנים אותי בשום דבר.
פולמוס...
חשוב, אחרי השיעור.
תעדכנו אותי. מילא על הפולמוס, תעדכנו אותי שיש על האש, אני יודע לבוא. ואם לא, אז לפחות תשמרו משהו. פה המשמעות הגדולה של ויצב. זאת אומרת, העובדה שאדם שולט בעצמו, זה נקודה מאוד חשובה. והדבר הזה גורם לו להיות אנושי. אוקיי? בואו נמשיך. עמוד 32. אך כאשר נאמר... זה ברור מה שדיבר? אתם שואלים על זה משהו שאלה? ותשימו לב שכל מה שדיברתי עכשיו, זה משהו שהוא גם קדושתי, אבל גם תועלתני. זאת אומרת, גם אם הייתי מדבר עכשיו, סתם, עצה טובה, כאילו איך יהיה לך יותר טוב בחיים. אני זוכר רעיון עם דודו טופז. היום אתם, אדם קלון, אבל היה תקופות שהוא היה מעמודי התווך של החברה הישראלית, מה שמעורר באמת כמה שאלות למחשבה. ובו הוא כאילו, הוא דיבר עם איזה מישהו, אמר לו, גם הטלוויזיה וגם, הוא היה מסתובב עם הרבה עם בנות המין השני, וגם זה משהו שיש לך המון סיפוק, אבל אחר כך אתה מרגיש ריקנות, ככה אמר. יש סוגי הנאות מסוימות שאתה נהנה רק מלעשות אותם, לא נהנה מהמצב שזה מביא אותך אליו. זה דבר שאדם צריך לדעת לא לעשות אותו. אם זה לא מביא אותך למצב טוב, למה לעשות אותו? אתה לפעמים יכול לראות בני זוג שהולכים יחד. אתה רואה שטוב להם, פשוט טוב להם. היו ביחד, הם מטפטים יחד, ואחר כך... הייתם פעם מישהו שיש לו חברה? אחרי שהוא חזר מאיזה שיחת טלפון איתה? חיוך איזה... היה לו טוב, לא רק השיחה עצמה, נכון? זה לא אותו אחד שרק הגיע לאותו, אתה באמת רואה בן אדם שטוב לו. עוד פעם, זה לא הכל, זה שיש לך חברה ונחמד לך לדבר איתה, זה לא אומר שבכך נכון שתתחתנו, אבל אני אומר, אבל אתם מבינים מה אני מדבר? זה גורם אושר. כן. אך כאשר נאמר ויצא ונפרס לעינינו תחום חדש לגמרי של קיום. זה של הקיום המוסרי הלא ביולוגי. ציווי שכזה זר הוא לאדם הביולוגי ואינו עולה את מערכת חפיו הטבעיים. הרעב מניע את האדם לעשות מעשים מסוימים, מבלי להבחין בין הפרי האסור לבין זה שהותרה לו הנאתו. העובדה שאחד מכל הדברים מביאים את התביעות הביולוגיות לסיפוקן, הופרד והועבר אל מחוץ לתחום השגתו הלגיטימית של אדם הראשון, היא כשלעצמה מלמדת על אופיו המיוחד של צו זה. לפתע נתנסה האדם הראשון בציווי שיסודו מחוץ לתחום הקיום המוכר לאדם הטבעי, קראנו את זה, הצו שלא לאכול מפרי עץ הדעת מקפל בחובו גינוי לאדם שטן. רוצה לשחרר אחר הדבר שהוא מעבר לאופקו הישותי, המחית לכת שלו כדין לקראת חדלונו שלו, הבוזז ולוקח בכוח מה שלא שייך לו. בקצרה, הצו מגביל את מרחב הקיום האנושי ותוחם בתוכו את זכויותיו. הוא רואה כפשע חמור ביותר את הסתערות האדם לקראת תחומים קיומיים הממוקמים חוץ לטווח הקיום שהוקצה לו הרצון האלוקי. על האדם לכבוש את הדחף המקנן בו, לפרוץ את מרחבים עם קצת מצב שאין בו גבולות. המצווה הראשונה היא צווה חוק זה של פרישה ונסיגה. בואו נמשיך. בדרך כלל בא הפועל ויצב כפועל יוצא, שאחריו מוסרו הישיר. במקרה זה צריך היה פסוקנו להיות ויצב השם אלוקים את האדם. אבל בפסוקנו נגלה תופעה דקדוקית מיוחדת. לאחר הפועל לא באה מילית היחס את אלא על. נכון, היה צריך להיות כתוב ויצב את. נכון, זה מוסר ישיר. מוסר עקיף. ויצב את. נו, אתם למדתם לשנה האחרונה. טוב, לא למדתם, אוקיי. אסתר קרא לאתר אחד מסריסי המלך שהתמנה לשרת אותה, ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, נכון? בקצרה, בכל מקום שבו בא הפועל מן השורש צווה במילת המילות על, לפעמים מושא עקיף, כוונתו לציווי הקשור לאותו פלוני מדבר בו ועליו. זאת אומרת, אם כתוב את, הכוונה מי קיבל את הציווי, נכון? מי קיבל את הציווי? אני ציוויתי אתכם לעשות ככה וככה. אם כתוב על, אני ציוויתי על הכיתה, זה אומר שהציווי הוא בנושא הכיתה. ציוויתי את בנצי שידאג לתת לכם אוכל. הנושא של הציווי הוא הכיתה, אוקיי? אומר הרב סולובייץ', כתוב איזה דקות הבחנה יפה יפייה. אומר, כתוב ויצב על האדם. למה כתוב ויצב על האדם? צריך להיות כתוב ויצב את האדם. הוא ציווה את האדם, הוא לא ציווה. זאת אומרת, לאור ניתוח זה יעלה נבין את הפסוק, ויצב השם אלוקים על האדם, משמע זה, אלוקים ציווה את האדם הראשון, דבר שעניינו באדם. הוא גילה את אוזנו בדבר הקשור באדם, דבר שהוא הכרחי לבין האנוש אשר מנוי וגמור עמו למצוא את עצמו, את זהותו ואת אישיותו. הציווי הזה הוא לא רק עת, הוא על. זה ציווי מרכזי. אם אני מצווה אתכם על הכיתה, זה אומר שיש לכם אחריות כלפי עצמכם, נכון? מצווה אתכם על הכיתה. זאת אומרת שהציווי הזה, תוכן הציווי על הכיתה. זה לא איזה ציווי חיצוני. מה הסיסמה שאפשרה לאדם להיכנס אל עולם חדש של קיום, אל ממד אישותי חדש לחלוטין? זהו הציווי של מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זו פריצת הדרך של החוק, של הצו, של הקריאה לסגת. האדם הטבעי נעשה לאדם על טבעי בו ברגע שעל כתפיו השבירות הוא שם איתן כבד, ובו ברגע שנאמר לו להתקדם לקראת ייעוד מוסרי ולשלם את המחיר הכרוך בהליכה בדרך זו. אדם שאיננו מוכן לסגת ולחזור בו, עובר ממקום למקום כשמטענו מועט ואין עליו כובדן של המצוות. החי על פי דמיונו ולא על פי רצונו. המסרב לשלם את האגרה המוטלת על כל מי שמשתמש בדרך המלך, האוכל מכל הצי הגן עד אחד, מי שקיומו חופשי מכל המצוות, אדם כזה הוא אדם טבעי. למרות כיבושיו האמיצים, מבצעיו הנועזים, תוכניותיו המפוארות והרפתקאותיו המופלאות, הוא יכול להגיע להישגים גבוהים בחישובים מתמטיים, בתיאוריות של הפיזיקה או בניסויים כימיים. אף על פי כן, אין די בכל זה כדי לגלות בפני האדם את עצמיות הישותית החדשה, שבבסיסה תפיסה של אני הניצב אל מול האתה. זה דבר מדהים מה שאומרת. זה דבר מאוד מאוד חשוב, במיוחד היום. מה הוא אומר פה? עד עכשיו דיברתי לכם סתם על יצרים. על יצר האכילה, נכון? מול קדושה. פה הוא אומר משהו עוד יותר מזה. אני לא יודע אם זוכרים, אני חושב שאתה שאלת אותי את זה, לפני זה שלושה שיעורים, אם הדעת זה סקרנות, אז למה אסור לאכול מהעץ הדעת? הוא אומר פה, תשימו לב, הוא מפחד מהאדם שטן. הוא אומר, לאדם יש יכולות לא טבעיות, מעבר לזה. אדם יש המון המון רצונות, המון המון מאוויים, והוא יכול לחשוב שכל מה שהוא מרגיש זה לגיטימי, וזה טוב, וזה נכון, וזה ראוי, ותכל זה רוחני, אז מצוין. ופה הוא אומר לא, אתה צריך להגביל את עצמך, לא כל מה שבא לך אתה עושה ברמה הפיזית, אפשר להגיד אפילו הבהמית, אבל גם לא מה שנראה לך נכון רוחנית אתה עושה. יש דברים שאתה לא מסוגל לעשות. אדם צריך לדעת שהוא לא מושלם ושהוא מאוד רוצה להתחבר למשהו, אבל זה בלתי אפשרי. אדם מאוד 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 רוצה עכשיו להגיד קדושה, אני מת להניח עכשיו תפילין. התחברתי לזה. ממש התחברתי, בדיוק עכשיו למדתי לתפילין. למה שלא נניח תפילין עכשיו? רוצה לנניח תפילין עכשיו, למה לא? תפילין, ארבע פרשיות, לפני שנים מרובות שהייתי תמיד פה, ושמעתי שיעור יפה יפה שהרב מנחם ליפטק על תפילין. אני זוכר אחרי זה, מאוד התרגשות, זה היה בזמן קיץ, זה היה בשבע בערב, והלכתי, הלכתי תפילין. שבע בערב. אחר הלכתי שם לעלי, עכשיו גדולתי, הלכתי למי, התרגשות. אחר כך כמובן עם הזמן ההתאהבות תמיד דועכת, זה כתיבו של אדם, זה בסדר. בכל מקרה, אני יצאתי מהשיעור הזה, וזה היה חורף, אני מת להניח עכשיו תפילין. מחר בבוקר אמרו, לא התרגש. אומרים לי, לא, אתה לא יכול להניח תפילין עכשיו. אתה לא יכול להניח תפילין. אסור לך. אדם רוצה להתחבר, רוצה לעשות כל מיני דברים, רוצה ללכת להתפלל, לא בתוך מניין. אומרים לו, לא, יש מחויבות בתוך הציבור. עוד פעם, יכול להיות מצבים מסוימים שבהם כן, אבל אדם לפעמים צריך להגביל את עצמו. זה סוד חשוב מאוד. לא כל מה ש... תדעו לכם, שאני לפני שנים ברובות גיליתי, שהרבה פעמים אנשים שהופכים להיות מתחברים, אתם יודעים מה התכוון בזה? מתחברים. אנשים שכאילו ש... מה זה?
רוחניקים.
אני אגיד לכם מה אני מתכוון. אנשים שמחפשים את החיבור לדברים ושמים קצוץ על כל מיני כללים אחרים, או פחות קצוץ, הרבה פעמים גם, זה גם קשור לקשר שלהם לזולת. גם הקשר שלהם לזולת זה רק ברמה שהוא משרת אותם. זאת אומרת, הם ישמרו קשר עם חברים שלהם רק אם הם רוחנים כמוהם. אם הם לא זה, זה קשה. אני לא אומר את זה באופן גורף, לא אומר את זה באופן כללי, אבל זאת בעיה מסוימת. למה? כי האדם מאוד 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 עסוק בעצמו. הוא לא מבין שיכול להיות שזה רוחני, יכול להיות שזה מקסים. לא מניחים תפילין בלילה. למה? כי יש כללים. גם אם אתה לא מקבל אותם, יש כללים. חוץ ממך, יש כללים. כן? לא נראה לך, לא מתאים לך עכשיו ללמוד את הדבר הזה והזה. אני רוצה ללמוד את הדבר הזה. בסדר, יש לך מחויבות. יש מערכת. לא הכל תלוי ברצונות שלך. ניתן מאוד מאוד להדגיש את זה, יש לי התחייבות מחוברות. עכשיו תראו, אני לא מזלזל חלילה וחס במחוברות וברוחניות. דבר מאוד חשוב. דבר מאוד חשוב, מאוד טוב. אדם צריך להתחבר להכל. אדם צריך להתחבר למצוות, אדם צריך להתחבר לעצמו, אדם צריך להתחבר לתפילה, ודאי. אבל זה חייב להיות עם הגבלה. זה חייב להיות עם הגבלה. לא כל מה שרוחני הוא בסדר. אחת הציוויים המרכזיים ביותר בעבודת השם זה איסור במות. אתם לא קולטים את זה. אנחנו לא קולטים את זה. תחשבו לעצמכם. אדם חי למרגלות הר חרמון. בסדר? הוא מרגיש צורך אז לעבוד את הקדוש ברוך הוא. צורך אז עצום. הוא רואה את הר החרמון, יפה יפה, רם ונישא, ראות מדהימה, עולים עליו, רואים, העיניים של המדינה. הוא רוצה להקריב שם קורבן. למה לא? איזה התעלות. מה להידחס עם כל האנשים, לחכות לפסח, לעשות את זה? אני רוצה פה לעשות. לידי, להתחבר לזה. עכשיו אני מרגיש, רצון, למה להקריב לעשות? לא ידידי. למה? זה רוחני, זה נפלא, מה אני אבוא לבית מקדש עד שאני אחתוך עד שזה? רוצה עכשיו אומר לו, לא. כי לא, כן, לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה איש כל הישר בעיניו, נכון? הישר בעיניו, כל אחד עושים הישר בעיניו, כי לא בתאם, עדת אל המנוחה ולנחלה, כן, ועשית את הישר, ישר בעיני השם, נראה לך ביטוי, מה?
עשית
טוב וישר בעיני השם אלוקיך, וזה לפעמים מקביל אותך. אני אגיד לכם משהו, אני לא אומר שאסור לנסוע לאומן, אבל אני אומר שההנחה, מוצא, שאם באומן מתעלים רוחנית, זה אומר שצריך לנסוע לשם, היא הנחה מסוכנת, לא שגויה, מסוכנת. אם אדם אומר, יש שיקולים לפה, אני יכול לקבל, אני יכול לזה, אני לא שולל, אני לא אומר שאנחנו יודעים לא, אבל אני אומר, התפיסה הזאת, שאנחנו בוחרים את עבודת השם, אך ורק לפי מה שאנחנו מרגישים, היא תפיסה מאוד מאוד בעייתית. היא יכולה להגיע לידי קטסטרופות. אדם בא, ו... רוצה מקום בבית כנסת, אוקיי, אבל מה, יש איזה מישהו, יש איזה מחלוקת, מי אמור לשבת שם? הוא רוצה לשבת את החזן, לשמוע, לראות, וזה. ואז בסוף הוא רב עם איזה מישהו והוא תופס לו ככה את המקום. רוחנית הוא מרגיש משהו נפלא, נכון? אל תעצרו אותי, אני עולה, אני זה, מה? תפריעו לי. נכון? בפועל, כן? בוצע בערך מיץ השם. בוצע בערך נייץ השם. מה זה בוצע בערך נייץ השם? מכירים את זה? אדם שגזל משהו ואחרי זה בערך עליו. מה זה גזל משהו? אין הכוונה רק שהוא... אבל...
זה מדהים עד כמה אנחנו לא חיים ככה, אבל הרב חזי סיפר לי שהוא היה פעם בשיחה שהביא רב אחד בבית כנסת בין מנחה למאיר ואמר להם, רבותיי, אל תיקחו עצים גנובים לסוכה שלכם. אם תיקחו עצים גנובים לסוכה שלכם, הסוכה לא תהיה כשרה. אמר עצמו, רבנו שלם, תגיד להם, אל תיקחו עצים גנובים לסוכה, כי אסור לגנוב. אומרים, לא, חייבים להגיד להם, הם כל כך בטוחים שהם רואים את עצמם, רק תגיד להם, תשמע, אתה עצמך תפסיד מזה, כי זה לא יקשר. אבל הנקודה פה היא נקודה חשובה. עץ הדעת, אתה לא יכול לאכול. זה נכון, זה יוסיף לך, זה נכון, זה ייתן לך, אבל לא, מצטער. נפלא להקריב בזה. למה לא? בוא נעשה פה מזבח. עזבו, אתם עכשיו חושבים על מזבח, איזה דבר, אבל תחשבו שמזבח זה ההזדמנות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הם הרגישו אחרת, הם ראו את זה אחרת, המציאות הייתה אחרת, בסדר? אז למה לא? אדם גר בארבע על חצור, נכון? שטולה, יש לכם איזה נוף יפה שם, למה לא? תעשה שם במטעים איזה מזבח, נכון? הרבה יותר, תוך כדי עבודה, תוך כדי אדם יורד לנחל דן, משם עולה, עושה. זה התפיסה שהייתה רווחת אז, ואומר לא, ויצא בשם הקים, דבר ראשון צריך להבין, לא כל מה שקורה, לא מה שרוצים עושים. חלק מהדברים אנחנו עושים אותם, כמובן שאנחנו לא מתחברים עליהם. רב עמיטל דיבר על זה, שפעם בא להביא שהוא חוזר בתשובה, אני חושב שסיפרתי לכם את זה, ושאל אותו מה, איזה מצוות להתחיל לקיים, אמר לו תבחר שלוש מצוות. מצווה בן אדם, שתיים?
שניים בפעם הקודמת.
שלוש. דברים משתפרים.
איזה אחד אחר.
בין אדם לחברו, מצווה שאתה מבין אותה ומצווה שאתה לא מבין אותה. חלק מהמצוות זה מצוות שאתה מבין, שאתה מתחבר עליהם, חלק זה דברים שאתה לא מבין. זה הגבלה של האדם וזה מה שגורם לאדם גם להיות זה. אומר, המעבר ממעמד של אדם טבעי למעמד של אדם אנושי מתרחש ברגע בו אדם נכון לצאת עם נוצח מתחת ידי אלוקים. האבסורד הוא כזה שמי הוא האדם האנושי? מי שמקביל את עצמו. דווקא זה שרץ קדימה הוא לא אנושי. האדם המנוסח בידי האלוקים מתעלה לגובי הקיום המטאפיזי. כשאתה מוכן להיכנע, אז אתה מנצח. מה איפה טובת התורה מן האדם אם לא את האומנות שבבקשת מפלה מידי האלוקים ולא מידי האדם? צו ראשון זה של ההגבלה שנצטווה באדם הראשון ניתנו לפני הופעתה של חווה ועניינו היה בסדרי העולם. שמירה מתמדת על צו זה בשעת מגענו עם המציאות הבלתי אישית מכשירה ומאמנת אותנו לחיות לאור עיקרון זה של הגבלה גם אם עשינו ומתננו אמר. מצב הפרישה והנסיגה יוזנח בעולמם המנוכר של הורים וחפצים, לא יעלה בידו להתקיים מערכת קשרנו בין אישים, ופה הוא מתחבר לעניין הזוגי. אז עכשיו, לכאורה, מה זה קשור לאדם וביתו? זה קשור לאדם ועולמו. נכון, קודם כל צריך לדבר על האדם. האדם, כדי שהוא יהיה פנוי ומוכן ומסוגל לקשר זוגי, ובכלל, הוא צריך להסכים להפיל את עצמו. להפיל את עצמו במובן של לקבל מפלה, להכניע את עצמו, להגביל את עצמו. אדם שלא מוכן להגביל את עצמו הוא לא אדם אנושי, הוא לא מסוגל לחיבור אמיתי עם בת זוג, בטח שהוא מסוגל לחיבור סבר, אבל לחיבור אמיתי הוא לא מסוגל להגיע, כי הוא לא מבין שיש משהו חוץ ממנו. משה? תודה רבה.